עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, ואיתי באולפן עורך התוכנית יעל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטל חירות הזני, אחראי על הלייב איתן ניקסון, האחראים על השידור ב-103 FM, טל אשל, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, אפשר גם להשתמש בטלפון הישן, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, מי שמתעקש לשלוח חידות שאלות קושיות בוואטסאפ, 054-70-103-70. זהו, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, קוראים לי דבורה.
שלום, דבורה.
ואני שואלת בקשר לגבר כמעט בן 73, שלא כן. לוקח שום תרופה, פעיל ברמה אחרת, אבל לא עושה ספורט בכלל, אבל כן. הוא כמו פורפרה מהבוקר עד הערב. ואז החלטתי, אמרתי לו, הוא אומר שהוא בריא לנצח, ואמרתי בוא נמדוד לחץ דם.
בריא לנצח.
ככה הוא חושב שזה ככה אוקיי. יהיה. והוא מסרב לקבל את הדיל, ואמרתי, אוקיי, בוא נמדוד לחץ דם, וכשהבאתי מכשיר, זה היה פעם ראשונה, אז היה, ולא עשה פעילות, אבל כמובן לא ישב על כיסא בהתחלה, בעד הזה, היה לו בערך 150, אחר כך עוד כמה רגעים חיכינו, היה 140 ומשהו, ואחר כך זה היה סביב 135-4. ואז, אחרי כמה ימים...
על כמה? 135?
לא, זה היה על 80, הנמוך הוא בסדר, הוא לא...
אוקיי.
לפעמים היה פעם אחת על 90, אבל ככה הוא יחסית יותר טוב מהגבוה. ואז אחרי כמה ימים ביקשתי עוד פעם למדוד, כמובן יש סירובים, ובסוף הוא נאתר, וזה תמיד סביב ה-130 ומשהו. הוא אומר שאני מלחיצה אותו, כי אני מתחילה להתעצבן שיש כזה לחץ דם.
יכול מאוד להיות שהוא צודק.
ואז הוא מדד באחד הימים, והלחץ גם היה בסדר, אבל היה דופק 102. 102 זה המון, לא?
102 זה לא המון, זה הרבה, זה גבוה, זה לא צריך להיות במנוחה.
עכשיו, יש לי שאלה, אם מישהו עושה פעילות גופנית, ועוברות שעתיים שלוש מאז שהוא עשה,
לא, צריך לחזור חזר, לא.
עדיין סביר שיהיה
102? לא, לא. אם מישהו עושה פעילות גופנית והוא בריא, אחרי 5 גג 10 דקות הדופק צריך לחזור לדופק נורמלי.
אז יש לי שאלה, איך, אז מה דופק לגבר כמעט בין 73, אם הוא בסביבות, לפעמים הוא 100, בדרך כבר כמה פעמים הוא יצא 130 ומשהו, לפעמים 122.
תראי, אנחנו מדברים על לחץ דם, לא על דופק, נכון? לחץ כן. דם 130 על 80, על 85, זה לחץ דם תקין. עכשיו...
מתי הוא מתחיל...
מעל 140, מעל 150, אנחנו צריכים לשים, להשגיח ולבדוק ולראות. עכשיו, דופק, הדופק הנורמלי במנוחה, הוא צריך להיות בסביבות, רצוי שיהיה בסביבות בין 65 ל-75 בערך. בואי נגיד, עד 80 זה נחשב לתקין. מעל 80 זה עדיין תקין, אבל 100, מעל 100 זה ודאי לא תקין אם זה הדופק במנוחה. עכשיו, זה יכול להיות גם בגלל סיבות לא של לחץ דם או של קשורות ללב. זה יכול להיות בגלל בעיה בבלוטת המגן, זה יכול להיות בגלל סטרס, יכול להיות שהוא רואה אותך הוא מתרגש, יכול להיות שכשהוא רואה אותך הוא מתעצבן, יכול להיות שהוא חושב על משהו שמטריד אותו. הרי הדופק הוא קנה מידה לסטרס. ברגע שאנחנו בסטרס, יש יותר הפרשה של חומרים שהם מגבירים את המערכת שהיא המערכת הסימפתטית, מערכת של לוחמה, והדופק עולה כדי לספק יותר דם לאיברים. אבל גבר בגיל 73 צריך לעבור פעם בשנה בדיקות כלליות, צריך לעבור
בדיקות דם.
מה?
בדיקות דם עושה כל שנה.
אוקיי, וצריך לעשות פעם בכמה זמן צילום ריאות, בעיקר אם הוא אישן בעבר.
לא,
וצריך וצריך לעשות מדי פעם בדיקה של, לפחות פעם בשנה, גם בדיקה של PSA, ופעם בכמה שנים לעשות קולונוסקופיה.
כן, עושה הכל.
אז הכל בסדר.
אבל מה קורה, אני שואלת על לב, שלא יהיה פתאום אירוע מוחי או אירוע לבבי. מה הוא צריך לבקש מהרופא? כמה פעמים אנחנו צריכים לראות אם הדופק
הוא צריך לעשות בדיקה שנקראת הולטר של לב. הולטר זה בדיקה
24 שעות, כן?
24, 48 שעות, ואז רואים אם זה באמת במקרה, האם זה רק שהוא מתאמץ, האם זה, מה קורה עם הדופק בשינה, איזה כדורים הוא לוקח, ומה
כלום.
נו, אז זהו, אז מה שצריך לעשות?
אז אתה אומר שצריך לבקש הולטר של לב.
לבדוק, כן, הולטר של לב.
ומתי מקבלים כדור ללחץ דם? מאיזה מידה? 135 או יותר?
לא, לא, אם זה יותר מ-140 במנוחה, אז כדאי להתחיל לחשוב על טיפול. אבל עוד פעם, צריך לראות, לפעמים אפשר להוריד, לשנות דיאטה, לפעמים אפשר לשנות דיאטה, אני מתכוון תזונה. לפעמים מספיק שמורידים קפה ומלח. אגב, מלח לא משפיע על כל האנשים.
הוא לא אוכל ולא אוהב.
הוא לא אוכל ולא אוהב, אבל אם הוא אוכל לחם, בלחם יש מלח. אם הוא אוכל איזה חטיף, בחטיף יש מלח. אם הוא אוכל בורקס, בבורקס יש מלח. אני סתם נותן דוגמאות. מלח יש לא רק במלח שמוסיפים. עכשיו, מלח אנחנו לפעמים מוסיפים בבישול. ואחת הבעיות שמוסיפים מלח בבישול, זה שהסודיום, שזה המלח, המלח עצמו, נשאר, הטעם של המלח נעלם. ואז אנשים לא מרגישים את הטעם המלוח, אבל יש להם, הם מקבלים כמויות של מלח. לכן אני תמיד מציע לאנשים, תבשלו בלי מלח. ואת המלח תוסיפו ברגע האחרון בשולחן.
כן, אני יודעת, אמרת את זה בזמנו, והוא גם עושה ככה. זאת אומרת, ככה, הולטר לחץ דם שלא יבקש, רק הולטר לב?
הולטר, תראי, הולטר שבקש הולטר לב, ונראה קודם כל מה הדופק שלו, ואם הלחץ דם שלו בבדיקות הקריות מדי פעם, פעם בבוקר, פעם בערב, אחרי שהוא יושב 5 דקות על קורסה ונח, ולא מסתכל על המספרים שמתחלפים ויורדים, הוא פחות מ-140, אז זה בסדר.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול בבקשה עוד שאלה.
בבקשה.
על ילד בן 15,
כן.
שהיה טרגדיה מאוד גדולה במשפחה עם אחד ההורים, וכנראה היה לו קצת קודם, אבל אחרי המות של האב, הוא ממש הידרדר מבחינה נפשית, והוא בטיפולים מפרופסור לפרופסור לפרופסור. יש לו פרנויות, זאת אומרת, תמיד נדמה לו שצוחקים עליו, הוא לא, אין חברתי, אין חברה, ויש לו ויסות רגשי מאוד עם הקולות ורעשים, אבל הקטע של הפרנויה, הוא חוטף התקפות, חודשים בבית, בתל השומר במחלקה פסיכיאטרית, אצל פרופסור כזה וכזה, לא מצליחים עם התרופות לאזן אותו כבר, 3 שנים.
תראי, זה ילד שהבעיה הרגשית שלו התחילה עוד ללא קשר לטרגדיה המשפחתית.
נכון.
ולכן יש פתולוגיות שונות. עכשיו, השאלה אם הבעיה הרגשית היא ראשונית או משנית, כלומר, האם בגלל הפרנויה שלו הוא מפחד לצאת ומפחד להתחבר, או בגלל...
לא.
לא.
לא, יש לו כנראה חרדה חברתית, אבל הוא טוען, אפילו אם נניח הוא באוטו ועוברות שתי ילדות מדברות ביניהן במעבר חצייה, הוא מתחיל לקלל ולדפוק על הדשבורד ולהגיד מצוחקות עליהם, בכלל לא ראו אותו, כן? הוא כל הזמן אומר צוחקים עליי, צוחקים עליי.
אוקיי, אז פה יש הפרעה נפשית שהיא קצת יותר מעבר לחרדה.
אז איך פה, לא מצליחים לפתור את זה? איך אתה מסביר שהוא בחר בפרופסורים לפסיכיאטריה?
כי חלק גדול מטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי הוא טיפול של התאמה של התרופה לחולה, ויכול מאוד להיות שצריכים ולפעמים צריכים לחפש. כלומר, אם אני נותן, יש לי נגיד כדור בשם X לפרנויה. עכשיו, השאלה אם הפרנויה היא פרנויה במסגרת של נוירוזה, כלומר שהוא, הוא, הוא, כל אחד מאיתנו הוא קצת פרנואיד לפעמים.
לא, זה קיצוני.
ואם, או שזה כבר בתחום של פסיכוזה, כחלק מסכיזופרניה, יש סכיזופרניה פרנואידית, שכל הזמן אנשים חושבים ומאמינים שמקליטים אותם, שצוחקים עליהם, שבדיוק, שמעליבים אותם.
כל הזמן.
אז הבעיה פה, יכול להיות שזו הבעיה היא פסיכוזה, ואם הבעיה היא פסיכוזה, צריכים להתאים לו תרופות נגד פסיכוזה.
אבל אני אגיד לך, כבר החליפו לו 3 פעמים.
לא מספיק.
אבל זה שהחלפה תרופה, אז יש לו מורידים את המינון הקודם, ואז אתה עוד יותר בתרפת, ואז אתה מתחיל לאט עם החדש. זה תקשיב, וגם עוברים שלבים מאוד קשים במעברים האלה.
אבל תראי, אין אוקוס פוקוס, רפואה זה לא מדע מדויק. זה ממש
אקספרימנטים על ילד.
זה לא מפסיק, זה לא אקספרימנטים על ילד, זה אקספרימנטים, המילה אקספרימנט מכניסה אותך למחשבה שעושים משהו לרעתו. אבל לפעמים, מאחר וכל ילד או כל חולה מגיב אחר לתרופה, ומאחר ויש הבחנות שונות, אז לפעמים אין לנו ברירה, אלא לעשות מה שנקרא trial and error, ניסוי ותהייה.
וואי, זה על בן אדם.
אבל את לא יכולה לעשות את זה על חתולים ולהסיק מסקנות. יש ניסיונות שעושים על בעלי חיים, לטוב ולרע. ואז אני יכול לדעת, אם יש חס וחלילה גידול סרטני, ואני יכול להשתיל אותו לקוף, ולבדוק אצל הקוף הזה את התגובה שלו לחומרים מסוימים, זה אני יכול לעשות. אבל בעיות נפשיות, קשה לי להשתיל אצל קוף, שיהיה לי קוף, למרות שיש מודלים של בעלי חיים. עכשיו, זה לא שעושים עליו אקספרימנטים, זה שהוא לא מגיב לתרופות, וצריך לנסות לשחק ולעשות לו את הקוקטייל של התרופה שתתאים לו.
אז איך עושים את זה אם זה כבר 3 שנים נמשך מאחד לשני ולא מצליחים?
מנסים את הרופא הרביעי.
הוא כבר היו נראה לי אצל 4 או 5.
נו, אז תראי.
ועכשיו במחלקה בתל השומר עכשיו, לא תגיד.
אז הוא בוודאי בידיים טובות.
לא, זה לא עוזר. לא עוזר, זה כבר למעלה משנה, והמצב לא טוב.
יש מחלות שהרפואה עדיין לא יודעת להתגבר עליהן.
אתה לא יודע להגיד, חדש לי שאתה תדע להגיד איזה תרופה, שלזה ולזה מתאים זה וזה.
לא, לזה ולזה מתאים הרבה מאוד דברים. אני יכול לתת לך 10 שמות של תרופות שיכולות להתאים למצבים של פרנויה. החל מתרופות הרגעה, שנותנים לאנשים שיש להם נטייה פרנואידלית, כחלק מנוירוזה, כחלק מנקרא לזה מופרעות, וקלה בתרופות אנטי-פסיכוטיות כבדות מהדור החדש, שנותנים בזיפרקסיה או משהו כזה, שנותנים בפסיכוזות בכמויות יותר גדולות לאנשים, והחוכמה היא תמיד להתחיל במינון קטן ולעלות עד שמקבלים תגובה. אני אתן לך, אני אבקש ממאירה ואייל, שיתנו לך שם של רופא ששווה לנסות אצלו, שיש לו ניסיון.
ניסינו להגיע לפרופסור זלצמן, שנראה לי שהוא יפתור, אבל אי אפשר להגיע אליו.
את מכוונת לויצמן.
גיל זלצמן.
גיל זלצמן, כן.
ויצמן לא, ויצמן הוא, אני דברתי איתו, לא, גיל זלצמן.
גיל זלצמן, הוא מנהל מחלקת נוער בשלוותה. כן, אפשר לנסות לחכות ולהגיע אליו, אז שווה בינתיים, אפשר להגיע, צריכים לחכות בתור, תחכו בינתיים, בינתיים הזמן עובר, ויגיע הזמן.
איזה סבל.
אוקיי.
טוב, תודה רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו.
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר גיא, אני מבטיח לא להתקשר עוד פעם, כי זה כבר שבוע שני ברצף שמאיר עמד אותי, תודה רבה.
כן, 100%. בן כמה אתה גיא?
אני 47.
כן.
יש לי שאלה, אני מתאמן באומנויות לחימה.
כן.
לפעמים יש לנו מבחני חגורות, זה מאוד אינטנסיבי, ואני קורא לי כל פעם אחרי, כל מבחן זה בעצם רצף של קרבות, עם דופק גבוה, ואחרי יום, יומיים, מתפתח לי הרפס, כנראה ממכת חום.
לא ממכת חום, אולי יותר מהסטרס של הקרב.
לא יודע, אני עושה גם, לוקח גם תאי לייזין לפני וכמה ימים אחרי. השאלה אם אפשר איכשהו למנוע את זה, שזה לא יקרה. זה פשוט קורה לי בכל פעם.
כל כמה זמן יש לך קרב כזה?
זה יכול להיות פעם בשנה וחצי.
אז פעם בשנה וחצי, תבקש מהרופא שייתן לך כטיפול מונע תרופות נגד הרפס, אבל לא אליזין שזה משהו יותר טבעי, אלא כדור כמו ולטרקס, או כדור כמו, כמו זובירקס, שיתנו לך את זה כטיפול מונע שלושה ימים לפני הקרב, או ארבעה ימים לפני הקרב, ועוד ארבעה ימים אחרי הקרב. כי מה קורה? הרפס יוצא החוצה כשיש ירידה במערכת החיסון. סטרס מביא לירידה במערכת החיסון. כשאתה צריך להילחם ויש לך סטרס, אז ההרפס מוצא לו את השטח שלו ויוצא החוצה. אגב, אתה מדבר על הרפס בשפתיים או בשפתיים? הרפס זוסטר, שלווקת חוגרת, גם הוא מחכה להזדמנות שיש ירידה במערכת החיסון כדי לפרוץ החוצה ולעלות ולסגשג.
אני מבין. בסדר, תודה רבה, פרופסור.
בבקשה, גיא. בבקשה. כן, חזרנו ומי איתנו.
שלום.
שלום.
שלום, מדברת הילה.
כן, הילה.
אני בת 40.
כן.
ואני אשמח לעזרתך. אני קצת עובדת עצות בחודש וחצי האחרונים. התחילו לי פעימות מוקדמות בצורה, מבחינתי אני מרגישה אותן כמעט כל היום.
שכל בית החזה קופץ.
בטח הזה קופץ, מרגיש לי אותו בגרון, מרגיש לי אותו בבטן מצד ימין, זה לא משהו שאני מדמיינת אותו, כאילו אני...
לא מדמיינים, פעימות מוקדמות מרגישים.
אני מרגישה כאילו שהדופק נעצר, וממשיך או שנותן אקסטרה פעימה. אז הלכתי לעשות אק"ג, זה התחיל בעצם לפני חודש וחצי, כשזה התחיל עם דופק מאוד מאוד גבוה, ממש כל צד הרגשתי שאני...
כמה היה הדופק?
עלה לבערך איזה 150.
לא, זאת הפרעת קצב שדורשת התייחסות, כן.
אז כן, אני הלכתי לעשות אק"ג בדיוק באותו יום, וראו באמת שיש פשוט פעימות מוקדמות, ודופק מהיר, כאילו,
טכיקרדיה.
טכיקרדיה, כן. לא כל כך התרגשו מזה, ושלחו אותי פשוט לעשות את שאר הבדיקות, לעשות אקו לב, לעשות הולטר 24/7, סליחה, 24 שעות ל-24 שעות. אז את 24 שעות, עשיתי גם בדיקה לאנזים ללב, עשיתי בדיקות דם, עשיתי את ה-TSH, את ה-T3, T4, הכל נמצא תקין. נמצאו פשוט פעימות מוקדמות.
את נמצאת בסטרס מיוחד בתקופה האחרונה, חוץ מאשר בגלל הבעיה הלבבית.
אז זהו, זה בדיוק העניין אצלי, שהרבה פעמים זה מין גלגל כזה אצלי, שברגע שמתחיל משהו שהוא לא תקין, אז הוא נמשך, כאילו, אין לי בעיות שנפתרות תוך שנייה, תמיד זה נמשך ונמשך, כי אני במרכאות מחפשת אותם, לא באמת מחפשת, במרכאות.
אוקיי. אני הייתי מציע לך שני דברים.
כן.
מה הדופק הרגיל שלך כרגע במנוחה?
רגיל? יש לי דופק יחסית נמוך, אני יכולה להיות במנוחה בלילה על 48, אני ספורטאית, אני עוסקת הרבה בספורט.
אוקיי, ובמשך, ביום בפעילות?
גם לא כזה גבוה, לא, לדעתי לא עובר אפילו את המאה, כאילו מאה, אין, לא מגיע למאה.
אז אני הייתי לוקח משהו להרגעה, בתור ניסיון, לוקח משהו להרגיע. אפילו מה, את שמנה או רזה?
לא, אני רזה.
הייתי לוקח פריזמה, מתחיל בחצי כדור, כלומר, 10 מיליגרם, שזה חצי כדור, ועולה אחרי 3 שבועות לכדור אחד, הייתי מבקש את זה מהרופא, לוקח את זה ל3-4 חודשים, ורואה איך את מרגישה.
אוקיי.
עכשיו, אם חוזרים התקפים של דופק מהיר של 150, מה שאני הייתי עושה גם בנוסף, זה הייתי נרשם ל3 חודשים לנטלי או לשחל, ומקבל מכשיר, וברגע שאת מרגישה מאוד לא טוב עם דופק, עם התקפים שלפעמים בתקופה יותר קשה, הייתי משדר למוקד את הדופק, והייתי רואה אם זה רק טכיקרדיה, כלומר אם זה רק קצב סדיר ומהיר, או אם זה קצב יותר ממהיר מהרגיל, מה שלפעמים אנחנו קוראים סופרוונטריקולר טכיקרדיה, טכיקרדיה על חדרית, ולפעמים, או שיש איזו הפרעת קצב אחרת, ואז יש תיעוד של זה, ואז הרופא הקרדיולוג, לפי הממצאים האלה, יכול להתאים לך טיפול יותר טוב. אבל שלב ראשון מה שהייתי עושה, זה לוקח כדור הרגעה שמרגיע את הנפש, כמו פריזמה, ומוריד טיפה את הטורים ואת הגירוי של מערכת העצבים האוטונומית.
אוקיי. אם אני יכולה להוסיף איזה עוד פרט כזה
ודאי.
קטן, אני לא יודעת אם זה שייך או לא שייך, אני פשוט מנסה. יש לי פילטר בבין הקווה ששמו לי לאחר לידה.
מטריה.
כן, בדיוק, שמו כן. לי מטריה. והיא נמצאת פשוט מעל וריד הכליות, והיא נמצאת שם, ותהיתי, האם יש קשר או שאין קשר?
לדעתי אין קשר.
אוקיי. עכשיו, יש איזה בדיקה שיכולה לראות את מצב המטריה, לראות האם היא... היא סתומה, אם היא נמצאת במקום הנכון.
אם היא הייתה סתומה, היו לך סימפטומים אחרים, אל תדאגי.
אוקיי.
אם הייתה סתומה, היו סימפטומים, זה לא, היא לא נסתמת, זה לא... את גם לוקחת, אני חושב, נוגדי קרישה, נכון?
לא, אני לא לוקחת נוגדי קרישה, אני ישבתי עם המטולוג, והוא אמר שזה לא הצוויה חד משמעית כדי לקחת... אני גם יש לי פקטור 8 נמוך, אז...
אוקיי, בסדר, אז את מוגנת באופן אחר.
כן, בדיוק, אז זה בדיוק, יצא לי טוב.
אוקיי.
במרכאות.
בסדר גמור.
אז אתה אומר, בעצם, אני אותו, מההולטר 24 יצא תקין, היה לי 75 פשוט...
את יודעת מה הצרה עם הולטר 24? שבדרך כלל שמים את הולטר 24 ביום הזה, אין שום בעיות בקצב.
לא, היה לי. אני הרגשתי שהיה לי.
כן.
אני הרגשתי שהיה לי, ופשוט היה לי, הרגשתי שגם היה לי בהרבה יותר ממה שזה כאילו תועד. אבל השאלה היא באמת, כאילו, יכול
אם הרגשת יותר מה שאת תועד, אז יכול להיות שאת מרגישה דברים שהם לא בדיוק קיימים. כלומר, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מתרגשים, לפעמים יכולים לעלות גזים מהקיבה, ואז התחושה יכולה להיות בבית החזה, כמו של הפרעת, של דופק, של אקסטרסיסטולה, של פעימה מוקדמת. אז לכן, מה שמתועד זה מה שקיים, כי התיעוד לא טועה. עכשיו, אם את מרגישה משהו וזה לא תועד באותו זמן, אז זה לא מהלב.
אוקיי, השאלה שלי מאיפה זהו, אתה אומר לי שזה יכול להיות אולי...
יכול להיות מהקיבה, כן, הרבה פעמים יש לנו הרי סוגר שנמצא בין הקיבה לבין הוושט. ולפעמים יש קופצים שם גזים למעלה, ולפעמים זה נותן תחושה, זה יכול לפעמים לתת צרבות, אם זה ריפלוקס באופן קבוע, ולפעמים בתנועות מסוימות, בתנוחות מסוימות, הסוגר נפתח טיפה, ועולים גזים בזה, איזושהי תחושה שיכולה להיות בחזה. זה נדיר, okay. אבל זה קיים. ולא okay. תמיד אנשים יודעים להבדיל בין אותו עלייה בחזה, שהיא מפעימה מוקדמת, מה שנקרא אקסטרסיסטולה, mm-hmm. או אם זה עכשיו, יש לנו הרבה מאוד אנשים, שיש להם פעימות מוקדמות בתקופות, יש להם תקופה של איזה שבועיים, שלושה שיש להם, איך זה נעלם?
זהו, יש לי גם ימים כאילו שזה לא קיים, או שמורגש ממש פחות וסבבה, ויש ימים שכאילו, וואי, כאילו לילה, שכל כמה פעימות, טק, אני מרגישה שהלב עושה אקסטרה פעימה.
אז מה שאת צריכה לעשות באמת, זה קודם כל לנסות לקחת פריזמה ולהרגיע את המערכת שלך, וללא כל קשר, אני הייתי מזמין מינוי של שחל למשך כמה חודשים, וכל פעם שיש לך את זה בצורה יותר קשה, הייתי מתחבר ומתעד את זה, הם רושמים את זה, ויש להם סרט, ואז אפשר ללכת עם כל הסרטים האלה לקרדיולוג.
אוקיי. בסדר גמור.
יופי לה. כל טוב. כן, מי איתנו?
היי, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
רציתי לשאול לגבי אדם בן 60.
כן, גבר, אישה.
גבר.
כן.
שאצבעות הידיים נתפסות לו אחרי שהוא עושה איזושהי פעילות עם הידיים. זאת אומרת, הוא עושה, אתה יודע, איזושהי עבודה שמפעילה את...
והוא לא יכול לפתוח אותם כאילו?
הוא, כן, בדיוק, פתאום זה נתפס. אה, זה נורא מוזר.
זה יכול להיות שיש לו מחלה נוירולוגית שנקראת מיוטוניה, יש איזה סוג של הפרעות נוירולוגיות שיכולות לתת את זה, ויכול להיות שיש לו הפרעה מטבולית. אז מה שצריך לעשות זה ללכת לנוירולוג.
מה זה אומר הפרעה מטבולית?
הפרעה מטבולית זה חוסר באשלגן או, או דברים מסוג זה.
אשלגן דווקא, כי מגנזיום הוא לוקח, אני יודעת.
לא, הוא לוקח איזה כדורים להורדת נוזלים?
לא, הוא לוקח ליפיטור. אולי זה...
יכול גם להיות.
זה בת לוואי של ליפיטור, כן?
נדיר, אבל יכול להיות. אבל מה שלא יהיה, תראי, ליפיטור משפיע לפעמים על שרירים, לא אצל כולם. אצל אחוז מסוים ולא גדול, הוא משפיע על שרירים, ויכול לגרום להתכווצות שרירים. אבל הנוירולוג יכול בבדיקה פיזיקלית עם פטיש, או לתת לו לסגור. הוא לידך?
כן, הוא לידי.
אז קחי עט, יש לך עט או מזלג או סכין?
כן, יש לי.
שיקח לא משנה, שיקח את זה, שיחזיק את זה בין הידיים.
תחזיק... משהו בין הידיים.
ויאגרף חזק חזק את היד מסביב, מה יש לו, עט או סכין או מזלג או מה?
מזלג או סכין, משהו כזה.
אוקיי.
רגע, אני פשוט אומרת לא.
בסדר.
הנה, תחזיק את זה, תאגרף חזק בין הידיים, ואז?
ואז שיסגור חזק 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 את היד.
כן.
יעדק את כל אצבעות הידיים, יאגרף אותיו מסביב לזהו.
אוקיי.
ועכשיו, שישים את היד מעל מיטה או מיד משהו, כי אני רוצה שיפתח, מנסה לפתוח בבת אחת את הידיים.
הוא עושה את זה רק עם יד אחת, זה בסדר?
כן, כן.
אז לעזוב את הסכין ו...
לפתוח, לנסות לפתוח את הידיים, ולראות אם האצבעות נפתחות לאט, 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 או יכול לפתוח אותם בבת אחת.
לא, אז הוא אומר שעכשיו זה בסדר, אבל זה קורה רק אחרי עבודה שהוא, אתה יודע, מאומצת, לא...
אז אם עכשיו זה בסדר, זה סימן יותר טוב. אם עבודה מאומצת, אז זה יכול להיות קיבוץ שרירים אחרי... שתקופה מסוימת אחרי שהוא עם פטיש מכה או משהו שהוא מחזיק, אז זה משהו אחר. אבל בהזדמנות שיקבע תואר, תור בקופת חולים ייקח לו לנוירולוג 3 חודשים, עד אז הוא יוכל, זה לא דחוף, בואי נגיד.
אתה חושב שיש טעם לגשת לנוירולוג?
תראי, אני לא יכול להתראות, מה שאני עשיתי זאת בדיקה מאוד פרימיטיבית ומאוד לא מדויקת, וגם לא ראיתי איך. אבל אם אחרי שהוא מעדק את הידיים לכמה שניות בצורה חזקה, הוא בבת אחת פותח, הוא יכול בבת אחת לפתוח את כל האצבעות ולפסק אותם ליד פרוסה, אז בואי נגיד, זה לא מתאים למיוטוניה או לאיזושהי מחלה מסוימת. ואז זה יכול, ואם הוא צריך רק אחרי שהוא מקווץ את היד חזק, נגיד מכה בפטיש, נגיד, אני אתן דוגמה שהיא לא הדוגמה, נגיד שהוא פחח של פעם, שיושב משך שעה שלמה עם פטיש ביד, סגור על הידית של הפטיש, ומכה בכל הכוח על ברזל, ואז קשה לו לפתוח, זה משהו אחר.
הבנתי אותך, תגיד עכשיו, אני שאלתי אותך לפני כמה זמן, לא זוכרת מתי, לגבי מנטרל, אצטיל, קולין, אסטרז, אם אתה זוכר.
כן, כן.
אז ביררת לגבי זה?
בעוונותיי שכחתי.
שכחת, אוקיי, בכל מקרה זה לא עזר.
כן.
ורציתי לשאול, יש לך מושג, איך אפשר להרים עם בוטוקס את החלק אחד של הפנים? יש אפשרות כזו?
בוודאי.
איך?
מזריקים רק לצד אחד, תלוי איפה, מה זה מרימים, את רוצה להרים גבה למשל?
לא, את כל החלק השמאלי של הפנים.
לא, את כל החלק השמאלי של הפנים צריך לדירות בצורה סימטרית, אפשר להרים אותה דרך הזרקה לאזור המצח, לאזור הרקה, ואם אני מרים מאזור הרקה זה מותח טיפה את הפנים. וזה נקרא, זה יותר לעניין של פיסול פנים. ואם אני רוצה להרים את הגבה, אז אני יכול להזריק מתחת לגבה.
לא, את הגבה, לא, הגבה למעלה, אני מתכוונת את הלחי טיפה, כזה.
אז זה אפשר לטפל, לתקן עם חומצה היאלורונית.
לא, לא עם בוטוקס?
לא עם בוטוקס.
אין דרך עם בוטוקס?
תראי, צריכים ללכת לרופא ולראות בדיוק מה, אפשר להרים טיפה, עם בוטוקס אפשר טיפה, אבל בוטוקס הוא מרפא שריר. אז אם את מזריקה בוטוקס לשריר, אז הוא יכול לגרום בדיוק את ההפך. הוא יכול במקום להרים חלק מהפנים, להוריד אותם. עכשיו, אם הבעיה היא רק מהחלק התחתון, ואת מזריקה בוטוקס נגיד בקו הלסת, אז טיפה זה יכול לשחרר, וחלק מקו הלסת יכול לעלות.
זהו. אבל... אז איך קוראים לשריר הזה, שאליו כדאי לעשות
את זה? לא, זה הרופא יודע, זה צריכים לבדוק בדיוק איפה, בקו הלסת מזריקים את זה, ישנם חלק מהשרירים המסטיקטוריים, השרירי הלעיסה, ישנם החלקים, זה...
אוקיי,
השריר המנדיבולרי, יש כל מיני שרירים באזור שצריך לראות.
בסדר.
אבל קחי בחשבון שזה ייקח לי, זה יעיל לשלושה חודשים, ארבעה חודשים, זה לא...
כן, ברור, ברור.
כן.
תודה רבה.
בבקשה. שלום.
הלו.
שלום.
שלום. דוקטור קרצו?
כן.
אתה שומע אותי.
שומע אוקיי. אותך מצוין.
תודה. שמי רוני.
כן, רוני.
ואני מדברת בקשר לבת שלי.
כן, בת כמה הילדה?
בת 52.
שתהיה בריאה, כן.
תודה. יש בעיה עם פי הטבעת.
כן.
עכשיו, היא עברה ניתוח פיסורה לפני 20 שנה או יותר.
כן.
ולפני שנה עוד פעם.
עוד ניתוח?
פיסורה,
עברה עוד ניתוח? ניתוח. כן.
כן. עכשיו, גם לפני 20, אני יודעת, זה סיפור של שנים רבות, היה לה אבסס בפי הטבעת, ועברה כמה בדיקות בהרדמה באיכילוב, במחלקה הפרוקטולוגית, הם חידתו לה שם, והם לא מצאו את המקום, עד שעשו לה MRI, וגם איזה סיפור עם פי הטבעת. עכשיו, גם יש לה בעיות ביציאה, היא לא יוצאת בלי נרות גליצרים.
זאת הסיבה שיש לה בעיות שם, גם בין השאר.
וגם תחורים מדי פעם. בקיצור, יש לה פרוקטולוג צמוד. וגם כל סטרס וכל עניין משפיע שם.
מה שצריכה לעשות קודם כל, אני עוד לא עונה לך על השאלה, כי אני מבין שלא סיימתי את השאלה עדיין.
לא סיימתי את השאלה.
לפי טון הדיבור. אבל הדבר הכי חשוב זה לדאוג לפעולת מעיים סדירה, ותכף נדבר איך עושים את זה. אבל בואי תמשיכי.
כן. יש לה גם היסטוריה של שני ניתוחי בטן, אבל אני לא יודעת אם זה שייך אם להיכנס לזה.
לא, זה לא שייך כנראה.
לא שייך, אוקיי. עכשיו,
מה הבעיה כרגע שלה?
השאלה היא שיש איזשהו טיפול של הזרקת בוטוקס לרקטום, כן. שמשחרר את המתח.
נכון. תכף אני אסביר על זה.
והשאלה שלה, אם זה יכול להקל עליה, ואם כדאי לעשות את הטיפול הזה עקרונית, מה דעתך על זה?
אוקיי, אז קודם כל, אחת הבעיות בפיסורה, היא הכאבים, יש, בפיסורה, הכאבים הם בזמן, בעיקר, שהגוש הראשון של צואה יוצא החוצה. אז כן. בעיקר הכאבים, כי פיסורה זאת זה פצע, זאת שריטה. כן. וברגע שפי הטבעת, שהספינקטר, שהסוגר נפתח, כדי שגוש הצואה הראשון יצא החוצה, הפצע, החריץ, הסדק כן. נפתח. ואז כן. זה כאבים מאוד מאוד חזקים.
אבל כרגע אין לה פיסורה.
אם אין לה פיסורה,
לא,
אז...
לא, היא אוקיי. עברה, לפני שנה היא עברה טיפול בפיסורה, וזה בסדר.
אבל מה יש לה עכשיו? יש לה יצירות של פי הטבעת? אם יש לה יצירות של פי הטבעת...
פי הטבעת שלה הוא מצולק, אני לא יודעת בדיוק מה, אבל היא גם לא יוצאת בלי נר גליצרין, או שניים לא יפתור, או שלושה.
אבל לזה בוטוקס לא יעזור. אם יש למישהו פיסורה והיא אקטיבית, וכל פעם אחרי פעולת מאיים...
לא, אין לה כרגע פיסורה. היא קיבלה טיפול בהרדמה בפיסורה, ותקנו את הפיסורה.
אז בשביל מה רוצים לתת לה בוטוקס?
לא רוצים. היא שמעה שיש טיפול כזה.
אז הטיפול הזה מיועד.
היא חושבת, כן.
הטיפול,
אני מקשיבה.
הטיפול הזה מיועד לפיסורה אקטיבית. אם יש פיסורה, הכאב הוא כל כך גדול, שהאנשים בזמן כשהם נכנסים לשירותים, ורוצים להוציא את הגוש הראשון של הצואה, להתחיל את הציעה, באותו okay. רגע, במקום לשחרר ולפתוח, הם לוחצים מרוב פחד וסטרס.
ברור.
ואז אם אנחנו מזריקים בוטוקס לאותו אזור, אנחנו משחררים את זה. אבל okay. אם אין פיסורה פעילה, אין טעם לעשות את זה בכלל.
הבנתי.
זה רק טיפול בפיסורה כשידיים וזה, וכשיש דימום לפעמים, הדימום הוא דימום הבנתי. קטן בפיסורה, הוא לא דימום כן. כמו בתחורים שיכול להיות יותר גדול.
כן.
עכשיו, הדבר החשוב ביותר במצב שלה, ולשמור על פעולת מעיים רכה, ולכן היא צריכה להיעזר לא רק בנר גליצרין, שמשמן את המקום וגורם לגוש הראשון לצאת ממקום יותר חלק ויותר משומן, אלא גם שכל תוכן הצועה יהיה רך ויהיה מימי. וכדי שזה יקרה, צריך או לאכול דיאטה מאוד 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 עשירה בסיבים, או להוסיף סיבים באופן מלאכותי, כמו נורמלקס למשל.
מה זה נורמלקס?
נורמלקס הם סיבים מסיסים, שלוקחים פעם או פעמיים ביום, זאת אבקה, ממיסים אותה במים, או בתי, או בקפה, או במרק, היא נמסה לחלוטין. אין לה טעם, אין לה ריח, ואם אני לוקח, זה בא עם כוסית קטנה של כוסית מידה, נדמה לי 15 או 17 גרם בכל מנה, אני לא זוכר בדיוק, ואם לוקחים את הכוסית הזאת, נגיד פעם ביום, בערב, ושופכים את זה לכוס מים פושרים, או מים רגילים, או לימונדה, או תה, או קפה, ומערבבים טוב, לא רואים שזה נמצא בתוכו. עכשיו, זה נמצא במעיים, זה סופח את הנוזלים, וזה גורם לכך שהצועה תהיה מאוד רכה.
כן.
היא שמה גם את הנר גליצרין, או כל נר משומן אחר, ואז היא תוכל להוציא את הצועה בצורה הרבה יותר סדירה, והרבה יותר טובה. אבל זה הולך תמיד עם שתייה מרובה. ופה צריך להיכנס למשמעת של שתיית הרבה נוזלים. ונוזלים רגילים, לא קפה, קפה זה לא נחשב לנוזלים רגילים.
מים.
אלא מים, או תה צמחים, או כל נוזל אחר, אבל קפה וקופאין הם לפעמים גורמים לקיבוץ.
כן.
בנוסף, אני ממליץ לא לאכול דברים יותר מדי חומציים, לא לאכול עד כמה שאפשר סולניים, לא לאכול כמו עגבניות ופלפל ודברים כאלה וחצילים, וחצילים שיוצרים חומציות באזור פיית הבת.
כן. עכשיו, בהזדמנות, אני רציתי לדעת עבורה כמובן לגבי הטיפול בבוטוקס לשחרור מתח באזור הזה. אז לא. אני מבינה שזה רק בעניין של פיסורה
רק אקטיבית. רק בעניין של פיסורה אקטיבית או במקרים שיש עצרות. וצריך לקחת בחשבון שאם יש מקום מצולק, על צלקת, זאת רקמת חיבור, זאת לא רקמת שריר, על צלקת בוטוקס לא תמיד משפיע.
הבנתי, זה גם חשוב לדעת.
כן, אבל יכול להיות שכן, תלוי מה אחוז הצלקת ומה אחוז השריר, כי יש שם בכל זאת שריר. זה לא הכל מצולק, אם לא היה שריר, אז הייתה לה בריחת צועה.
הבנתי.
אבל מה שחשוב לדעת, שאנחנו מרפים את כל האזור של הספינקטר, של הסוגר של פיית הבת עם בוטוקס, וזה טיפול לפיסורה של הרקטום.
אקטיבית. כדי למנוע את הכאב הזה.
כן.
אז זה לא המקרה שלה כרגע.
בדיוק.
עכשיו, בהזדמנות זו, השימוש שלה בנרות גליצרין, שהיא שמה יותר מאחד, במשך שנים, האם זה יכול לגרום לנזק?
תקשיבי, יש לה ברירה?
אין לה.
אז גמרנו, אז זאת שאלה תיאורטית.
אז להשתמש.
להשתמש. יש כן. אפשרות, מה שכן זה לאכול אוכל גם, שבאוכל שהיא אוכלת יהיו, היא רזה או שמנה?
היא רזה.
אז באוכל שלה יהיו יותר שומנים. שתאכל יותר טחינה, שתאכל יותר אבוקדו, שתשתה יותר שמן זית. כלומר, שהצועה שלה תהיה בנוסף לריכוך שלה עם נוזלים, שתהיה גם משומנת.
בנוסף לנורמלקס, גם שמנים. כן.
כן.
אוקיי. ענית לי ואני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב, רוני. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
מדברת, הלו?
כן, כן, אני איתך.
יופי, תודה על התוכנית.
בבקשה.
תודה על הסבלנות.
בכיף.
יפה. אני לפני...
עם מי אני מדבר ומה הגיל?
הגיל, אתה מדבר עם דליה.
כן, דליה.
בת 70.
אוקיי, עכשיו יש לי כבר סדר לשים בראש שלי את, את האינפורמציה, כן.
יופי, תבורך.
תודה.
ככה, אני לפני שנתיים הייתי אצל אפוזן וגרון, וקיבלתי אחרי צילום, איך אני קצת, אני מתבלבלת.
לא נורא,
בקיצור, אנחנו... בקיצור, יש לי טינטונים חזקים בראש.
כן.
אחרי הלוך ושוב אצל אפוזן.
טינטון קבוע או טינטון זמני?
לא, 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 קבוע, זה כבר שנה שאני סובלת, לפני שנה עשיתי סיטי ראש, אחר כך,
עשיתי ראש שנה... תמיד תקין.
כן, אבל אחר כך עשיתי לפני חצי שנה MRI.
גם תקין.
גם תקין. הצפצופים זה דבר ש... אי אפשר לחיות בדבר כזה, זה דבר לא נורמלי.
זה בראש או באוזניים?
בראש עצמו, בראש. צד שמאל.
זה רק בצד אחד?
רק בצד אחד, ואני מתעוררת בלילה מהצפצופים שהם מאוד 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 קשים.
עכשיו, יש ירידה בשמיעה באותו אוזן? באותה אוזן?
יש ירידה בשני האוזניים, ויש לי מכשיר שמיעה, אבל לא בדיוק אני שמה את המכשיר שמיעה.
אוקיי, המכשיר שמיעה הוא לא הבעיה של הטינטון. עכשיו תגידי
לא,
לי,
לא, את, ממש לא
את ישנה לי. לבד בחדר?
כן.
כן. תנסי קודם כל לישון עם איזה מוזיקה קלאסית, או עם איזה מלל, כן?
אוקיי.
או אם תקשיבי בלילה ל-103 FM, יש מוזיקה, שים את זה על שקט. וברגע שיש מוזיקה בחדר על שקט, את פחות שומעת את הטינטון, הטינטון פחות מפריע. ביום את סובלת פחות מאשר בלילה, כי ביום יש רעשים מכל הסביבה. ובלילה, כשיש שקט... בשקט שומעים חזק יותר את הרעש, את הטינטון, את הצליל. האם הטינטון שלך, באיזה סוג של רעש הוא? כמו מזגן, כמו פלורסנט, כמו מטוס, כמו...
זה יכול להיות כמו מטוס, זה מלווה בצפצוף. כאילו...
כן, זה צפצוף. עכשיו תראי, יש גם אפשרויות נוספות. קודם כל אנחנו יודעים שתרופות ממשפחת ה-SSRI, יכולות לעזור לא להוריד את הטינטון, אלא שהוא יפריע פחות. זה דבר אחד. דבר שני, יש מכשירי שמיעה שאפשר להתאים, והמכשירים האלה יכולים למסך את הרעש של הטינטון. כלומר, אפשר להרכיב לפעמים מכשיר שמיעה, שהוא נראה כמו מכשיר שמיעה, אבל הוא יוצר רעש שכאילו מנטרל את הרעש שלך. בשביל זה צריכים לאפיין את סוג הטינטון, את עוצמת הטינטון ואת תדירות הטינטון. ויש מקומות שיודעים לעשות את זה.
איך אני יכולה להגיע למקומות?
אני חייב להיות פתוח ולהגיד, יש מכון גל. אני היועץ שלהם לגבי העניין הזה, לכן אני אומר את זה בשקיפות מלאה. והמכון הזה יש להם ניסיון גם באפיון של הטינטון, וגם במקרים מסוימים יכולים להתאים מכשיר שיכול לנטרל את הטינטון לאחר שאפיינו אותו.
הבנתי.
כן.
השאלה שלי אם זה לכל החיים הסיפור הזה.
אם זה נמשך שנה בלי הפסקה, את תלמדי לחיות עם זה כל החיים, ומאחר וקשה לחיות עם זה, אז או ששמים רדיו, או מוזיקה, או טלוויזיה, טלוויזיה פחות טובה, תכף אני אסביר לך למה. רדיו בצד, לא חזק מדי, אבל מספיק חזק, או מוזיקה קלאסית, או מה שאת אוהבת, או שירים עבריים, או יש בחוץ לארץ, אפשר לקנות דרך האינטרנט, מכשיר שעושה רעשים, מכשיר שעושה רעש של גשם, או מכשיר שעושה רעש של נחל, או מים מפקפרים, או רעשים ניטרליים כאלה.
עקב מה זה קורה כל הרעש הזה?
זה נזק מסוים במערכת השמיעה. ובדרך כלל זה יכול להיות נזק מסיבות שונות, ואני לא אכנס לזהו, אבל זה נזק באוזן הפנימית.
כן. ולפעמים זה כמו פיצוצים כאלה בתוך האוזן.
כן, ולכן שאלתי אם יש ירידה בשמיעה או אין ירידה בשמיעה, כי לרוב זה קשור בירידה בשמיעה. יש מצבים שזה לא, שהשמיעה היא תקינה לחלוטין וזה קיים, ואז האפשרות לעזור היא הרבה יותר טובה, ואז לפעמים אפשר בטכניקות מסוימות, אני יכול...
יש איזה תפריט שאפשר להימנע מ...
רק כשר.
רק
כשר. אני צוחק כמובן.
כן, ברור, ברור. אז המלצת על מכון גן?
כן. כן.
טוב.
אוקיי.
תודה לך.
כל טוב.
עזרת לי המון.
כל טוב. כן, מי איתנו? שבת שלום ומי איתנו? הלו? שלום.
קוראים לי מיתר.
כן, מיתר.
אני בת 22.
כן.
ולפני 5 שנים שהתגייסתי לצבא, כחלק ככה מבדיקות שעשיתי, מצאו לי סוכר גבוה בשתן. ואז התחלתי איזשהו תהליך רפואי ארוך לשלול סכרת וצליאק, ועברתי המון בדיקות, שבסוף הודיעו לי שיש לי גלוקוזוריה מבודדת בכליות. היום אני נמצאת במעקב שנתי.
ורמות הסוכר, רמות הסוכר בדם תקינות?
תקינות. תמיד היו תקינות, וככה אני גם עושה בדיקות דם אחת לחצי שנה, כי גם יש לי קולסטרול גבוה. ועכשיו מה שאני עושה זה מעקב שנתי אצל נפרולוג, מביאה לו בדיקות די כלליות של דם ושתן, ובקרוב אני גם הולכת לייעוץ גנטיקאי ראשון, כי אין לי היסטוריה של מחלות כליה במשפחה, אבל העניין הוא שאני מרגישה שאני לא מספיק מבינה מה זה אומר, ניסיתי לחפש באינטרנט.
אז בואי אני אסביר לך, בואי אני אסביר לך מיתר. הכליות שלנו הן מסננות. הן מסננות, ובדרך כלל, שרמת הסוכר בדם היא עד 170-180, הסוכר לא יוצא החוצה. הכליות שומרות על חלק מהמינרלים ועל חלק מהחומרים שהגוף צריך, הכליות שומרות עליהם, על החומרים האלה שלא יברחו מהגוף החוצה. עכשיו, על מלחים, על מינרלים, על כל מיני דברים שהגוף צריך אותם, הכליה היא כמו מסננת, והיא לא נותנת לחלק מהדברים לברוח מהגוף החוצה. גלוקוזוריה זה מצב שבה היא מסננת הכל פרט לסוכר, ובמקום שסוכר שיהיה בדם מעל 170 או 180 יברח החוצה לשתן, הסוכר אצלך יכול להיות שמעל ל-100 הוא בורח החוצה בשתן. מיתר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, אבל אנחנו נחזור אלייך מיד לאחר מכן להמשיך להסביר לך במה מדובר.
בסדר? תודה.
אוקיי, רבותיי, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. תודה לאייל פרנק ומאירה פרץ שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לחירות הזני שאחראי על הדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי על הלייב, לטל אשל ובני אלפרין שאחראים על השידור. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומספר נוסף זה 1-907-22-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה, ונחזור בחזרה למיתר בשאלה על גלוקוזוריה. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו ממשיכים איתי אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מירה פרץ מפיקה, חירות עזני אחראי על הדיגיטל, איתי ניקסון אחראי על הלייב, טל אשל אחראי על השדור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM. והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 0552-103-103, וניתן גם להתקשר ל-1-907-22-103, ווואטסאפים ל-054-70-103-70. אנחנו חוזרים למיתר, מיתר עתיתי? הלו?
אתה שומע?
כן, כן, אני שומע, את שומעת אותי?
כן.
כן, אז עוד פעם דיברנו על גליקוזוריה. אז גלוקוז זה סוכר, אוריאה זה שתן, גליקוזוריה זה יציאת סוכר בשתן. עכשיו, כל חולה סכרת שהרמת הסוכר שלו עולה מעל לגבול מסוים, הסוכר יצא דרך השתן, כי הכליות יסננו אותו. בדרך כלל אמרנו, הגבול 170-180 מיליגרם אחוז, מעל לזה אצל כולם יצא הסוכר בשתן. אצלך הפילטר לסוכר הוא יותר קטן. כלומר, אני לא יודע עד כמה הוא, זה ניתן לבדוק, אבל אצלך הסוכר יוצא בכמות יותר גדולה. ואם אין לך מצבים שיש לך חוסר סוכר בדם, או את מרגישה פתאום התקפים של היפוגליקמיה, של תת רמת סוכר, אז זה לא מסוכן, אבל באמת צריכים לראות, אם זה מופיע ביחד עם קולסטרול גבוה, כפי שאת אמרת, יכול להיות שיש פה איזה משהו גנטי שאפשר לעלות עליו.
אני יכולה לשאול אותך לגבי כל העניין הזה של כן השלכות או החמרות, כי אני בסוף בגיל הזה, לדעת שיש לי איזושהי בעיה בכליות, זה קצת מטריד אותי, כי אני לא יודעת אם זה יכול להחמיר, לא יכול, כי יש לזה נטייה להתפשט אירועים אחרים בכליות.
יש סיבות שונות לגליקוזוריה, בדרך כלל זה משהו מאוד סלקטיבי. ואם הגעת לגיל 22 וכל מה שיש לך זה סוכר בשתן, אז את יכולה לחיות עם זה הרבה שנים טובות ויפות.
יש לך המלצות אולי בכללי, כאילו זה מצריך אולי נטייה לתזונה מסוימת, או לא, בכללי המלצות
ל... זה כדאי להתייעץ עם רופא הכליות. לדעתי, זה לא קשור לשום עניין של תזונה. את יודעת, יש היום כדורים לחולי סכרת, סכרת מסוג 2, סכרת של הגיל המבוגר, יש היום כדורים שבאופן מלאכותי עושים גליקוזוריה. כלומר, כדי שהסוכר בדם יהיה יותר נמוך, אנחנו נותנים להם כדורים שגורמים לכך שהסוכר יברח מהשתן יותר מהר. ואנחנו עושים באופן מלאכותי גליקוזוריה לאנשים על ידי תרופות, בעיקר, כלומר, רק לחולי סוכרת.
זה מעיד על זה שאני בהכרח לא יכולה לחלות בסוכרת, דווקא בגלל שהוא מפריש את הסוכר ברמות יותר
לא,
נמוכות?
לא, זה לא מבטיח שום דבר, אבל הסיכוי שלך להגיע לסוכרת הוא יותר קטן מהסיכוי של מישהו אחר. יש במשפחה סוכרת למישהו?
לא, אין לנו בכלל לא סוכרת ולא...
לא, זהו.
רק את העניין של הקולסטרול,
אולי... ומה רמת הסוכר בדם אצלך?
לדעתי, 100 וקצת, אולי.
אז היא תקינה, אם זה 100 ו...
וגם אף פעם לא הייתה גבולית או משהו, אבל אתה אומר, יכול להיות שיש איזה קשר לקולסטרול, כי הקולסטרול שהיא מאוד גבוה.
לא, יכול להיות שיש איזשהו פגם גנטי, שאיתו אפשר לפעמים לחיות עד גיל 200, זה לא אומר... שבו יש קשר בין הקולסטרול הגבוה והסוכר הגבוה, כי קולסטרול גבוה לא אופייני לבחורות בגיל 22. במשפחה יש לאנשים צעירים קולסטרול גבוה?
כן, זה קיבלתי מסבתא, גם ההורים שלי ככה שניהם.
מאיזה גיל?
גם מאוד צעיר, אוקיי, אני כבר בגיל 6 במעקבים.
אוקיי, אז יש היפרקולסטרולמיה משפחתית, יש דבר כזה שזה מופיע במשפחות, לכן שאלתי על משפחה.
ופרופסור, יש לזה גם, זאת אומרת, סימפטומים לגלוקוזוריה מבודדת? זאת אומרת, יש לזה...
יש נטייה יותר גדולה לזיהומים בדרכי השתן. אז צריך לשתות הרבה.
הבנתי.
ורצוי מדי פעם גם לקחת חמוציות או ויטמין C. אם יש, תראי, גם חמוציות וגם ויטמין C מחמיצים את השתן. בשתן חמוץ, חומצי, יש פחות נטייה לזיהומים בדרכי השתן. אבל זה דברים שמופיעים בדרך כלל בגיל מבוגר יותר.
ויש לך אולי המלצות לגבי, אני רגע נתיקה היא ממש עוד מעט, ואני הולכת לעשות סדרת בדיקות די רגילה, זאת אומרת, בדיקות דם, בדיקות שתן כלליות, יש אולי המלצות לבדיקות נוספות שאני, כדאי לי לעשות כדי להביא פרופיל כמה שיותר רחב לרופא?
מה שהרופא יבקש, בדרך כלל לפעמים הם רוצים לעשות בדיקות יותר מורכבות של תפקודי כליות, או לעשות איסופי שתן, לפעמים מבקשים איסוף שתן של 24 שעות, לנטרן, לאשלגן, לזרחן, לקסידן, אבל אלה דברים שהם לפי הצורך יבקשו.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב מיתר, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו?
שלום פרופסור קרסו, תודה על זמנך.
בבקשה.
ולמילה שאלת אותי לשיחה.
בכיף.
אני רוצה לברר בקשר לאחיין שלי, שהוא בן 42 שאני מאוד אוהב. לפני כחודשיים הוא קם בוקר אחד כשהוא מרגיש שהוא לא שולט על רגל ימין, וכשהוא התחיל ללכת ממש גורר אותה כמו אירוע מוחין. הוא פנה, השפזו אותו בבית חולים לכשבוע.
מה זאת אומרת, הרגל הייתה, הוא הצליח לעמוד או גם לא הצליח
הוא
לעמוד?
הוא הצליח לעמוד, הוא הלך...
אבל הרגל התקפלה.
התקפלה וברחה כזה הצידה.
כן.
ואז בבית חולים עשו לו מספר בדיקות, בין השאר את הנוזל מעמוד השדרה, שזה נדמה לי מח עצם, אם אני לא טועה.
לא, לא, זה נוזל, נוזל המוח והשדרה זה נקרא, זה לא מח עצם.
אוקיי, אז סליחה, נכון. ועשו לו פעמיים MRI, פעם אחת אז ופעם אחת לפני יומיים. בהתחלה חשדו שאולי זה דלקת בעמוד השדרה, אחר כך נכון. נאמר לו שזה בעצם חשד, כי ראו נקודות לבנות במוח, אז או משהו של טרשת נפוצה, או מחלה שנקראת אדם, אם אני אומר נכון.
כן, זאת זה גם מאותה משפחה של טרשת נפוצה, מאותה משפחה אוקיי. של מחלות, כן.
הוא כרגע ממתין לתשובה הסופית של הנוזל שלקחו, בעוד כמה ימים מניחים שזה יגיע.
מחפשים נוגדנים.
כנראה, כן. ומהבדיקה האחרונה שהוא עשה לפני יומיים, נאמר לו שעדיין רואים את הנקודות, אין התפשטות, אין התפתחות של זה, אולי אפילו נסיגה קטנה, אבל זה ישנו.
הוא מקבל סטרואידים, אני מניח?
הוא מקבל, הוא מטופל בסטרואידים. כן. אמרו לו לעשות הרבה מאוד ספורט, פיזיותרפיה ולהפעיל את הרגל. יש שיפור ברגל.
זה די נדיר שתוך לילה קמים בבוקר עם רגל משותקת. זה קיים, זה יכול להיות במחלות מהסוג של טרשת נפוצה וזה. תראה, כשאדם קם עם שיתוק רק ברגל והיד חלשה או היד תקינה?
לא, רגיל.
היד תקינה.
תקין.
אוקיי, זה יכול להיות אחד מהמחלות האוטואימיוניות שפוגעות במערכת העצבים, ופה באמת צריכים לחכות לנוגדנים, לרמות של הנוגדנים שאנחנו לוקחים, כדי לדעת אם יש נוגדנים נגד מיאלין, או נוגדנים נגד החומר שמבודד את העצבים, ובדרך כלל, המהלך של אדם או של MS, של טרשת נפוצה, הוא מהלך שיש החמרה, ולאט לאט יש שיפור. עכשיו, השיפור לא תמיד מגיע עד שיפור, עד אינטגרום, כלומר, עד שהוא חוזר להיות כמו שהוא היה קודם, אבל יש בהתחלה המצב יותר גרוע, והשיתוק משתפר במשך הזמן, וכמובן עם פיזיותרפיה. אבל צריך להיות במעקב, אני מניח שעשו לו גם MRI או CT של עמוד השדרה?
עשו לו, כן.
כדי לשלול איזה לחץ בעמוד כן. השדרה, או איזה כן. גידול או משהו בעמוד השדרה, כן. שלוחץ על העצבים שיוצאים לרגל.
כן.
אז זה מה ש... זה המהלך שצריכים לעשות לו.
הבנתי, כלומר כרגע שימתין לתשובות כן. ולנוגדנים.
כן. וימשיך עם סטרואידים כמו שנותנים לו, ויעשה פיזיותרפיה, ויחכה לטוב. גיל 42, זה גיל גבולי, כי בדרך כלל מחלות האלה, המחלות האוטואימיוניות שפוגעות במערכת העצבים, אופייניות יותר לאנשים יותר צעירים, אבל אופייניות יותר, אבל יכול להיות גם בילדים, גיל 20, 30, אלה הגילאים בדרך כלל, אבל יכולות להיות גם בילדים קטנים בגיל 10, 12, 16, וגם בגיל 50, כך שזה לא, הוא יכול להיות מחוץ ל... לעקומה הסטטיסטית, אבל זה בפירוש יכול להיות.
אני מבין.
אבל אוקיי. הנוירולוגים יודעים איך לחפש את זה, והם עשו לו, שלחו לו נוגדנים מנוזל המוח והשדרה, ועשו לו MRI, ומצאו איזה שהם אזורים, אני מניח, באזורים שמתאימים לאזור של הרגל, אז פחות או יותר.
זאת התמונה.
כן.
והוא אמור לקחת אולי עוד איזשהו טיפול תרופתי, או כרגע...
בשלב זה לא, בשלב זה, בשלב החריף אנחנו נותנים סטרואידים, אחרי איך אנחנו, ברגע שיש הבחנה, אז יש תרופות נוספות שמוסיפים, מורידים את הסטרואידים, מוסיפים תרופות אחרות, יש דברים נוספים.
אני מבין. בסדר, פרופסור, אני מודה לך.
כל טוב.
שבת שלום.
כל טוב. אוקיי, אנחנו עושים לפרסומת אחת בודדת, ומיד חוזרים.
פרמטון, מולטי ויטמין שוויצרי, שילוב ייחודי של ויטמינים ומינרלים לשמירה על החיוניות בכל יום מחדש. פרמטון, כי כולנו צריכים חיזוק.
כן, חזרתי ומי איתנו? הלו? הלו?
הלו?
כן, אני איתך. כן, עם מי אני מדבר? לך. שלום וברכה.
רציתי לשאול אותך, קודם כל אני רוצה להודות לך, פתרת לי איזושהי בעיה עם הזינה הקודמת, תודה, תודה רבה, אבל לא לזה המתקשרת. בבקשה,
אז רק תגידי לי איך קוראים לך ובת כמה את. את יכולה גם שם בדוי. מה?
אני יכולה לתת שם בדוי?
כן, ודאי.
לוסי, אוקיי, קוראים לי לוסי.
אוקיי, אבל לא גיל בדוי.
לא, 72.
אפשר תמיד להוסיף שנה או להוריד שנה, אבל לא יותר.
לא, 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 ממש לא, 72.
אוקיי.
בגבורה. התקשרתי אליך כי במאמץ אני במצב ממש רע.
מה זאת אומרת, כשאת מתאמצת את מרגישה לא טוב?
נכון, יש לי...
במה לא טוב, תארי לי?
כן, יש לי כזה, כאילו שמים לי איזה כובד בחזה.
כן?
כן, אני פה. יש לי איזה, כאילו שמניחים לי איזה כובד בחזה וקשה לי לישון.
איזה משקל על החזה במאמץ?
נכון. עכשיו עשיתי בדיקה של אקו, ושם גילו אי ספיקה מטרלית במידה קלה, אי ספיקה אורטלית במידה מינימלית, אי ספיקה
טריקוספידלית, כן?
כן. עכשיו, השאלה, מה שאני הייתי רוצה, להגדיל את היכולת שלי במאמץ. אני לא יכולה להצטרף לטיולים בגלל שהולכים מהר ואני לא יכולה, ובוודאי לא להתעמל במאמץ.
תראי.
האם יש איזושהי תקווה שכן לאט לאט אני אוכל להגדיל, או זה עובד?
התשובה היא כן. התשובה היא קודם כל כן.
או, שותה לי את היום.
אז בואי תקשיבי. בדרך כלל, לחץ בחזה במאמץ, הוא מעיד על בעיה בזרימת דם ללב, בדרך כלל. עכשיו, מה שצריך לעשות, האם עשו לך מיפוי לב במאמץ? לא אקו לב, מיפוי לב במאמץ.
לא.
והאקו לב במאמץ, איך הוא היה?
לא במאמץ, אני שכבתי ופשוט היא בדקה.
אוקיי, אז יש צורך לעשות לך, אני חושב שהדרך הקצרה ביותר, היא לעשות לך מיפוי לב במאמץ.
כן.
ואז בזמן המאמץ רואים אם יש אזורים בלב שמקבלים פחות דם, פחות חמצן.
אוקיי.
עכשיו, ואם יש אזורים כאלה, אז יכול מאוד להיות שאת צריכה טיפול, לשחרר את החסימות, כי יכול להיות שיש לך, ללא קשר לשסתומים שבדקו לך באקו לב, יכול להיות שיש לך היצרות של כלי דם, ויש לך מה שאנחנו קוראים תסמונת אנגינוטית, כמו אנגינה פקטוריס. מה אופייני לאנגינה פקטוריס? כאבים בחזה, או לחץ בחזה, או משקולת על החזה במאמץ. אז לפני שמדברים על להתאמץ יותר, יש צורך לבדוק את זה ולאשר את זה. אז את עוד לא גמרת, ולמעשה את עוד לא התחלת ממש את הבירור הקרדיולוגי. אז מה שצריך לעשות... זה מיפוי לב במאמץ, או אקו לב במאמץ, אבל במאמץ, אבל מיפוי לב ייתן אינפורמציה יותר טובה. או...
שאלתי כזאת, סליחה, עושים את זה בהדרגה, כי... זאת אומרת...
את עושים את זה מחכים מאמץ, אם את לא מסוגלת להתאמץ, יש אפשרות לעשות מיפוי לב במאמץ, בזה שנותנים לך... עושים לך את הבדיקה, ותוך כדי זה נותנים לך לעשות מאמץ פיזי, ויש אפשרות למי שלא יכול לעשות מאמץ פיזי, שנותנים זריקה שמחכה מאמץ פיזי, שעושה כאילו שהגוף גורמת ללב לפעול כאילו שהוא מתאמץ. ואז לפי זה רואים, ואם רואים שישנה איזו הפרעה באזור מסוים, שלא מקבל מספיק דם, שלא מקבל מספיק חמצן, הדרך הבאה, היא להגיע לצנתור. ואז אם אנחנו מוצאים שיש איזה עורק שמספק דם שהוא חסום חלקית, אפשר להכניס לתוכו סטנט ולפתוח אותו, ואז הכושר שלך יחזור להיות הרבה יותר טוב. אבל הסימפטומים של כובד בחזה, או קוצר נשימה במאמץ, מתאים למצב שאזורים מסוימים בלב לא מקבלים מספיק דם. כי גם השריר...
גם הדופק עולה.
גם הדופק עולה, אז זה הולך ביחד. כי גם שריר הלב, גם הלב, הלב הוא שריר. והלב הוא שריר שגם הוא צריך דם כדי לספק את התצרוכת של עצמו. הלב מספק דם לכל הגוף, אבל השריר של הלב הוא גם צריך לקבל דם. וכלי הדם שמזינים את הלב עצמו הם לפעמים חסומים או מוצרים. יש לך סכרת או לחץ דם?
כן, יש לי סכרת, אין לי לחץ דם.
כן, אז סכרת, שומנים בדם יש לך?
מה?
שומנים בדם גבוהים, כולסטרול גבוה, טריגליצרידים?
לא, לא, לא.
אוקיי, אז סכרת זאת אחת המחלות שיכולה לגרום לבעיות של זרימת דם גם כן. כי סכרת למעשה זאת מחלה של כלי דם.
אוי, אני יודעת שאני צריכה לשמור על סוכר, על רמת סוכר מאוזנת ולא... שלא יהיו לי ירידות סוכר, כי אז אני במצב כן. מאוד לא טוב.
כן.
גם מבחינה פיזית. אבל אני חוזרת ורוצה לשאול אותך, האם מיפוי לב במאמץ, אם יהיה בדרך כזאת או אחרת, הם עושים את זה בהדרגה ולא בום אחד כזה?
עושים הכל בהדרגה. עושים הכל בהדרגה, ויש רופא בחדר, אל תדאגי, עושים את זה הרי, בשביל זה עושים את זה. עושים את זה לחולים עם תלונות כמו שלך. אז לא פתאום יתנו לך מאמץ של זהו. ואם את עושה מאמץ ורואים שאת לא יכולה לעשות אותו, אז מפסיקים את הבדיקה. הם רואים עוד לפני שאת מרגישה את הכובד, הם יכולים לראות על המסך שאזור מסוים בלב לא מקבל מספיק דם.
אוקיי. וגם במצב כזה, האם אני אוכל לשפר את היכולת שלי?
אם במידה ומוצאים סתימה חלקית בכלי הדם שמזינים את הלב, אז מטפלים בהם. אז או שנותנים לך תרופות שמרחיבות את כלי הדם, או שבושים צינטור ומכניסים תומך, מכניסים כן. סטנד. כלומר, יש מה לעשות.
אוקיי.
יש הרבה מה לעשות.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך.
ותודה רבה 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 רבה.
כל טוב. כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
שלום, דוקטור קרסו.
מודה באשמה, כן.
למה מודה באשמה?
לא, שאלת אותי, אמרתי. כן.
אתה פרופסור. כן. אתה לא צריך להודות באשמה.
מה השאלה?
השאלה, תראה, התחיל לי כאבים בנרתיק.
רגע, עם מי אני מדבר? מה שמך? או אם את רוצה שם בדוי, ומה, בת כמה את?
אני 71.5.
כן.
שמי נילי.
אוקיי.
ו...
עכשיו, התחילו כאבים, בוא נמשיך, התחילו כאבים בנרתיק.
כן.
ממתי?
ולא יכולתי לקיים יחסים.
כן.
אז... התחלתי להרגיש שזה מאוד מאוד לא נוח לי וכואב לי. אחר כך התחילו להיות לי שריפות, שריבה בפות.
כן.
ממש שריפה רצינית, שאי אפשר לסבול את זה. ועבר לי לפי הטבעת. עבר לי עד לעצם
הזנב
של עמוד השדרה, ולישבן, לרגליים, הברכיים האחוריות, ממש שריפה, שאי אפשר לסבול את זה. עכשיו הייתי אצל רופא נשים, קודם הייתי אצל הרופא שלי,
נתנה לך אנטיביוטיקה או נתנה לך איזה קרם הורמונלי למרוח?
אני לא שומעת.
נתנה לך קרם הורמונלי למרוח או נתנה לך אנטיביוטיקה?
לא, היא נתנה לי לשתות אנטיביוטיקה ונתנה לי לכאבים.
כן.
סדורל, שום דבר לא עזר.
סדורל זה רק לשתן.
נתן לי גם משחות ו... נתן לי נרות, ועוד כדור פלוקן, פלוקנול.
כן.
ובינתיים אני כבר 5 חודשים מתחילת המלחמה, אני עם כל הסיפור הזה. וזה לא נגמר, הם לא יודעים מה לעשות איתי.
בואי תראי, קודם כל...
עכשיו הם... הרופא אמר שזה פטרת, אבל...
לא, פטרת לא עושה כאבים בפי הטבעת.
עם כל הטיפול שקיבלתי, כבר היה צריך מזמן לעבור.
תראי, קודם כל בואי נדבר על כאבים באזור הנרתיק.
אני יכולה לשים רמקול?
את יכולה, לא, אל תפתחי את הרמקול, אבל תקשיבי. אנחנו ננסה...
כי תקושי
שומעת
אותך.
אנחנו ננסה, את מדבר, את שימי את הפרקסת על האוזן. את דברת עם, עם טלפון פתוח? על רמקול, על דיבורית?
לא, אני לא על רמקול.
אוקיי, אז תצמידי את הטלפון לאוזן, ואני אדבר יותר בקול רם.
טוב.
כשמדובר בכאבים בנרתיק, בגיל 70 פלוס, אז יכול להיות שהבעיה היא, ובכאבים ביחסי מין, יכול להיות שהבעיה היא בעיה של יובש בנרתיק, בגלל חוסר הורמונים. ולכן, אם מדובר רק בכאבים מהסוג הזה, זה לרוב יכול להופיע גם עם או בלי דלקות בדרכי השתן, שגורמות לצריבה במתן שתן, והטיפול שיכול לעזור לפעמים, הוא טיפול במשכות הורמונליות. אבל זה לא טיפול שבדרך כלל מקרין לעצם הזנב ולפי הטבעת. עכשיו, ברגע שיש כאבים שמקרינים לעצם הזנב ולפי הטבעת, זה מחייב כבר ברור שהוא ברור נוירולוגי אורתופדי. כלומר, אנחנו צריכים לבדוק או ב-MRI, ב-MRI את האגן הקטן. מה שיש לך נקרא כאבים באגן הקטן, או pelvic pain syndrome. וזאת תסמונת של כאבים שיכולה להיגרם מדברים שונים. והחלק מהדברים, הם אפשר לבדוק אותם או לשלול אותם על ידי MRI של האגן הקטן, לראות שאין שם פוליפים, לראות שאין שם חס וחלילה גידולים, או שאין משהו שמגרה את אותו, אותה מקלט של עצבים שמעצבבת את כל המקום. יש שם כמו רשת של עצבים, שנקראת פודנדום או פלקסוס פודנדום, והרשת הזאת לפעמים היא מגורת, או היא נלחצת, או יש בה איזושהי בעיה שיכולה לגרום לדבר הזה. לפעמים דיסק שלוחץ או עצב לחוץ באזור של S1, של החוליה הסקרלית הראשונה או הראשונה או השנייה, יכולים לגרום לכאבים וצריבה ותחושות לא טובות בנרתיק ובאזור פי הטבעת. אז אלה דברים שצריכים לבדוק אותם קודם כל.
כן, ובפות מאוד מאוד צורף לי.
אוקיי.
בפות הפנימי.
כן, בתוכו. אז לכן, אם לא רואים אורתופד, עכשיו, נתנו לך תרופה גם נגד פטרת, נתנו לך גם קרם הורמונלי, אז מה שצריך לעשות עכשיו, זה לפנות ולבדוק את האזור של עמוד השדרה התחתון התחתון של אזור S1, S2, שאלה האזורים שמעצבבים את אזור פי הטבעת, הרקטום והנרתיק. אם הכל שם תקין ולא מוצאים שום דבר, אז לפעמים יכולים להיות מצבים שהם אפילו מצבים פסיכולוגיים שיכולים לגרום לזה. אבל המצבים הפסיכולוגיים זאת ההבחנה האחרונה ולא הראשונה. אז מה שצריך לעשות זה להמשיך ולבדוק. כי אם לא מצאו שום דבר הגניקולוגים ולא מצאו פרוקטולוג, ראה אותך?
כן, לא. אמר שיש פטרת, נתן לי תרופות.
אבל התרופות...
הלכתי לעוד רופא.
אבל התרופות של הפטרת לא פתרו את הבעיה.
לא, לא, זהו, שלא פתרו את הבעיה.
עכשיו, פטרת איפה? בנרתיק?
בנרתיק, אבל בתחילת הנרתיק, ובפות, ובפי הטבעת, ועד לעצם, ואפילו בישבן וברגליים, גם כן, גם שורף לי בלשון.
לא, שורף בלשון זה כבר סיפור אחר.
שורף שריפה בלשון גם כן.
שריפה בלשון זה תסמונת הפה הצורב, וזה דבר אחר. עכשיו תגידי לי, יכול להיות שאת בדיכאון? אני לא מכיר אותך, אני שואל.
אני לא מרגישה בדיכאון, לא יודעת.
אוקיי, אז מה שאת צריכה לעשות זה שני דברים. קודם כל, לתסמונת הפה הצורב, צריך ללכת לרופא פה ולסת, כדי שיבדוק ויראה שאין פטרת בפה, ושאין דלקת בחניכיים, ושמבחינה מסוימת בפה הכל בסדר. ואם זה לא, אם זה בסדר הכל, אז יש טיפול לתסמונת הפה הצורב, זה בדרך כלל תרופות מסוימות. לתסמונת שיש לך באזור האגן הקטן, צריך ללכת ולעשות, לדעתי...
אני עשיתי אולטרסאונד.
אולטרסאונד לא מספיק, לא מספיק.
ו? הם מצאו לי אבן קטנה בכליה, והשאר אומרים בסדר.
לא, אבן קטנה בכליה לא מסבירה את התלונות שלך.
אני לא שומעת.
אבן קטנה בכליה לא מסבירה את התלונות שלך. אוקיי?
כן, זה מה שאמרו לי.
כן. אז מה שאת צריכה לעשות, זה להמשיך לחפש באזור של עמוד השדרה. עמוד השדרה L5S1 יכול להקרין לכיוון של כאבים ברגליים, אז את צריכה MRI של עמוד השדרה התחתון, ושל האגן כדי לראות שאין לחץ על עצבים. אוקיי?
אתה יכול לחזור, כי אני חושב ששומעת.
כן, את יכולה להיכנס גם לאינטרנט, לשיחה שלנו ולשמוע אותה, אבל עוד פעם, את צריכה לבקש שעשו לך MRI של האגן הקטן, של העצבים באגן הקטן, ושל עמוד השדרה L5 עד S2. L4, L5 עד S2.
הבנתי.
זהו.
עכשיו רציתי לשאול עוד...
אם זה בקצרה, אז תשאלי מהר, ואם אני רואה שהתשובה היא ארוכה, אז אנחנו נצטרך לעבור למאזין הבא. מה רצית לשאול?
רציתי להגיד גם כן, שיש לי כבד שומני, ואני מאוד מאוד רזה, ויש לי...
אוקיי, אז בואי נעצור...
דלקת וצלקת.
אוקיי, אז בואי נעצור...
ואני עושה דיאטה מאוד חריפה, ירדתי 6.5 קילו, זה פשוט נפל לי האור.
אוקיי, אז
אני לא יכולה לשבת.
אני לא יכול להתייחס לזה כרגע, כי זה נושא ארוך, ויש לנו הרבה מאזינים על הקו, אבל לכבד שומני יכול להיות, הוא יכול להיות גם מתרופות, הוא יכול להיות מאלכוהול, הוא יכול להיות שהיה לך צהבת, מחלה ויראלית, הוא יכול להיות מהרבה דברים. פה כדאי לפנות לרופא מומחה לכבד, וברשותך אנחנו נעבור למאזין הבא. הלו? שלום.
רציתי לשאול מה הטיפול הראשוני לנעילת לסתות, אחרי שהייתי אצל רופא שעשה לי טיפול שורש והחזיק את הפה שלי כשעה פתוח ללא יכולת סגירה, התחילה לי תופעה של נעילת לסתות, אם אני עושה פיהוק גדול או מה עליי לעשות.
תראי, קודם כל, בדרך כלל זה מסתדר אחרי תקופה מסוימת. חלק מהבעיה אפשר לפתור על ידי מתן של תרופות מהמשפחה של הנונסטרואידל, כי נוצרה דלקת עם פה פתוח גדול במשך למעלה משעה. דבר נוסף שאפשר לעשות, זה במקרה שיש כאבים, להזריק בוטוקס, באזור של השרירים, לשרירי הלעיסה, בעיקר במצח, ברקה ובלסת התחתונה, בשרירים עצמם. פיזיותרפיה של הלסת יכולה לעזור לך.
אבל באותו רגע שזה קורה, מה עליי לעשות? כלומר, נרגע?
הפה נפתח ואת לא יכולה לסגור אותו?
בדיוק.
אוקיי. אז מה שאת צריכה לעשות זה לנסות להזיז את הלסת בעדינות ימינה ושמאלה. כלומר, לא לנסות לסגור אותה, אלא טיפה להזיז את הלסת התחתונה ימינה-שמאלה. את יודעת למה אני מתכוון?
כן, התחתונה.
כן, התחתונה, כמו להבדיל ב-30,000 הבדלות, כמו שרואים פרה לועסת ומזיזה את הלסת התחתונה פעם שמאלה, פעם ימינה. להתחיל בקטנה, כלומר בתזוזה קטנה, ולאט לאט להגדיל את זה, ותוך כדי זה לעשות תנועה, וזה בדרך כלל משתחרר.
אוקיי, ואין איזה תרופה שאני מרססת שזה מרפא את השרירים באותו
רגע? תראי, את יכולה לעשות מסאז' בשרירים, זה יותר דבר שקשור למפרק, מדבר שקשור לשרירים. אז לכן הבעיה היא, זה נקרא סובלוקסציה, זה תת פריקה של הזה, ואת שומעת קנק ואז זה חוזר למקום. זהו. אז זו תת פריקה של הלסת.
אוקיי.
ולא לאכול, לא לאכול דברים קשים, לא לאכול למשל תפוח עץ, סטייקים, מסטיק, דברים כאלה, ובדרך כלל אחרי תקופה מסוימת זה מסתדר.
אוקיי, תודה רבה לך.
כל טוב. אוקיי, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לחלק האחרון של התוכנית, 0552-103-103, וזהו, או 1-900-722-103, הפסקת פרסומות, ומיד חוזרים, תישארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
שלך, ישר כוח.
תודה רבה, תודה.
שמי ניסים, כן, אני ניסים. בן 75.
כן.
זה כשבוע ימים, אני סובל מכאבי ראש, כאשר הם מתחילים בעורף, מהעורף, בחוליות של הצוואר.
כן.
והם מקרינים לי לרקות, בשני הצדדים. וזה כאב כזה עמום, שהוא מלווה אותי כל הזמן. יום, בלילה אני יושן טוב, אבל איך שאני מתעורר בבוקר, הוא מתעורר איתי.
אתה נמצא במתח מיוחד בשבוע האחרון, לא חשוב לי מה הסיבה, אבל האם יש לך בשבוע 10 ימים האחרונים איזה משהו שמטריד אותך יותר?
לא במיוחד, אבל אתה יודע, לאור המצב, וגילנו קצת המופלג, כל המצב וכל האירועים וכל מה שאנחנו שומעים, יכול להיות שזה קצת מקרין.
השאלה אם זה מקרין יותר ב10 ימים האחרונים. אני אגיד לך למה. כי אתה מתאר לי כאב ראש צווארי. מה שנקרא, כן, צווארי, שבדרך כלל אנחנו קוראים לו tensional type headache. או tensional type headache זה כאב ראש ממתח. וכשאני אומר מתח, הכוונה היא או למתח נפשי, או למתח שרירי, ותכף אני אגיד לך מהו מתח שרירי, ודבר אחד מביא לשני. עכשיו, מה זה מתח שרירי? אם למשל אתה עושה איזושהי התעמלות חדשה, או אתה סחבת או הרמת דברים, או מרים דברים כבדים יותר בתקופה האחרונה, או עשית איזשהם תנועות עם הצוואר, זה יכול לגרום למתח של השרירים. מתח של השרירים גורם לכאב ראש. מתח נפשי מכווץ את השרירים וגורם לכאבי ראש. זה כאב ראש צווארי. והוא יכול להקרין או לרקות או למצח, והתחושה היא כמו מלחציים. אבל זה כאב שאפשר לתפקד איתו. לפעמים לוקחים אקמול, ממשיכים לעבוד, לוקחים עוד אקמול וממשיכים לעבוד. זהו.
אני מתפקד רגיל. כן,
כן. זה מאוד מאוד אופייני. עכשיו, זה דבר שיכול מאוד להיות, יכולה להיות הסיבה. אם זה ממשיך, זה כבר מחייב יותר בדיקה נוירולוגית, אבל זהו. דבר נוסף שיכול לגרום לזה, זה איזשהם הפרעות בראייה, שאתה, המאמץ שלך לראייה הוא יותר גדול. אתה שותה מספיק?
האמת היא רגיל, אני לא יודע אם אני שותה ממוצע, לא הרבה, כי יחסית.
עכשיו, יכול גם להיות בעיה שהכאב ראש הצווארי שיש לך, זה בדרך כלל טנשן הדק, אז עוד פעם, תראה אם אין לך, אם אין איזה סיבה לסטרס או למתח יותר ב10 ימים, השבועיים האחרונים, שגורם להתכווצויות של שרירים.
מה אפשר לעשות נגד זה, מה? מה אפשר לקחת?
תראה, השאלה היא כזאת, אם אתה מאתר סיבה למתח או סיבה לסטרס, אז לנסות להוריד אותו, או לקחת משהו להרגעה.
אוקיי,
עכשיו, משהו להרגעה יכול להיות, אם זה לכמה ימים, זה יכול להיות מדי פעם, אם אתה לא לועג.
אני לוקח כדור שנקרא קלמברין מדי פעם.
קלמנרווין. קלמנרווין.
כן.
אוקיי, קלמנרווין זה כדור טוב, אבל הוא חלש.
הוא חלש.
הוא חלש. אז אתה יכול לקחת אפילו רבע כדור לא ריבן, או רבע כדור ובן, מדי פעם, אבל לא באופן קבוע, כי אז תתרגל לזה. אבל אתה יכול בתור טסט לקחת, אפילו אתה יכול לבקש כדור מוסקול. בקופת חולים יש כדורי מוסקול, שזה...
הוא קיים עדיין
מוסקול. לדעתי בקופת חולים הוא קיים. אני, לאחרונה מישהו קיבל כדור כזה בקופת חולים, ואם הוא קיים, הוא יכול להרפות טיפה את השרירים ולשפר את המצב.
הבעיה של... אני לוקח בלילה... חצי כדור בבן, וזה מאוד מאוד מרדים אותי.
אוקיי, עכשיו זה יש לי... עכשיו עוד דבר שיכול להיות. אתה בלילה ישן טוב וישן עמוק עם חצי כדור בבן.
כן.
אתה קם בבוקר, אחרי שכמעט ולא שינית תנוחה של הצוואר במהלך הלילה. אז תגיד לי אם אני צודק, כשאתה קם בבוקר, הכאב יותר חזק, ואחרי חצי שעה הוא טיפה נעשה פחות חזק.
אני קם בבוקר עם אותו כאב, הכאב כאילו נשאר,
כן, אבל,
במשך
אבל,
היום.
כן, אבל הוא מתגבר? כן. כי לפעמים אנשים ישנים בלילה, בעיקר על רקע של שינויים בעמוד השדרה הצווארי, שיש לכולנו אחרי גיל 70, גם קודם, וכשאתה ישן עמוק עם כדור ואתה לא זז, אז לפעמים אתה קם בבוקר עם כאבים בגב התחתון, או כאבים בצוואר, אבל עד שאתה עושה קצת תנועות, וכאילו הגוף מתחמם והצלעות...
כן,
וה...
זה וה... כן, וה... נכון.
אז זהו. אבל אין טעם לעשות צילום של עמוד שדרה, משום שיהיו לך שינויים בגיל 75 בעמוד השדרה.
לא,
אז,
לא,
מה אלה, אז זאת כאן רוב לוודאי הסיבה. במידה ואתה רואה שעובר עוד שבוע, עוד 10 ימים וזה לא חולף, אז כדאי באמת להתייעץ עם נוירולוג שיעשה לך בדיקה נוירולוגית. אבל לפי כל הסימנים ולפי הכאב הצווארי שהופך להיות כאב בברקות עם לחץ, זה מתאים לטנשנל טייפ הדק.
אוקיי, אני ממש ממש מודה לך.
כל טוב, ניסים.
שבת שלום
ותודה. שבת שלום והרבה בריאות. תודה.
גם לך, תודה, תודה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
מדבר שמואל מרחובות.
כן, שמואל, אני איתך.
אני בן 82, בריא לחלוטין.
כן.
עכשיו אני עשיתי את החיסון החדש, את המנה הראשונה.
של שלווקת חוגרת, כן.
שלווקת חוגרת.
שינגריקס, כן.
לפני 9 שנים עשיתי את הראשון.
לא, 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 זה לא ראשון, זה לא ראשון.
לא, לא, זה הקודם.
הקודם, מווירוס מוחלש, ועכשיו אתה עשית את החדש, אוקיי.
יפה, עכשיו הווירוס המוחלש לא עשה לי בעיות. הווירוס המומת עשה לי בעיות.
כן.
קיבלתי את החיסון לפני חודש, שבועיים לא היה לי כלום, ופתאום כל הזרוע ש... מאחורי המקום שעשו לי את הזריקה, נהיה עם לא בועות, אלא כתמים אדומים, וכל הרקע של כל הבשר הוא ורוד, אדום מודלק, ומאוד מגרד. ואלץ, אני רוצה לשאול אותך, לפי הניסיון שלך, אם זה יכול להיות בגלל החיסון עצמו באמת?
זה יכול להיות שנכנס גם זיהום, ולכן כדאי אולי, אם זה עדיין מגרד, נפוח ואדום, אולי כדאי להוסיף אנטיביוטיקה מקומית. כי
לא,
בדרך כלל...
אנטיביוטיקה.
אני אגיד לך למה.
לא עזר לי.
אני אגיד לך למה. כי אם יש תגובה אלרגית או תגובה מקומית, התגובה של הזריקה מופיעה בדרך כלל, תוך... 24-36 שעות, ויכולה להימשך ליום, יומיים, 3-4-5, ואז היא נסוגה ונמוגה. אבל אצלך היא התחילה רק אחרי שבועיים. אז יכול להיות שזה משהו יותר זיומי. כדאי שרופא יראה את זה. ואז אם יש סימנים לדלקת, אם זה נפוח ואדום וחם, אולי כדאי לתת אנטיביוטיקה. ואם זה משהו עם שלפוחיות שנראה כמו הרפס, אז אולי כדאי... לא. אוקיי.
לא, לא. זה לא נראה כמו הרפס, זאת אומרת...
אז יכול להיות שזה זיהום משני שנכנס, יכול להיות שאחרי הגירוי גירדת, ועם הציפורניים נכנסו, נכנס למקום זיהום. הרי אתה יודע שהידיים שלנו מלאות בחיידקים, ולפעמים שאנחנו מגרדים גם אחרי הקיצה של יתוש, אנחנו מזהמים את המקום והמקום מזדהם. אז צריך לראות אולי זה זיהום מקומי, אבל קשה לי לדעת בלי לראות את, את המקום.
כן, אז רציתי לשאול, יכול להיות לזה השפעה על עצם החיסון?
לא, בדרך כלל לא.
בדרך כלל לא, זה מה שהיה חשוב
לי לדעת. לא, בדרך כלל לא.
כן.
לא, עכשיו, אם זו תגובה של חיסון, אז זה דווקא תגובה טובה, זה הגוף מגיב לזה, אבל זה לא... זה לא נראה לי תגובה לחיסון, זה נראה לי אולי זיהום משני או משהו אחר. כי כפי שאני אומר לך, בדרך כלל התגובה לחיסון מופיעה תוך 24 עד 36 שעות, תוך... והיא מקומית וחולפת אחרי עוד בין 3-5 ימים. זה ברוב המקרים.
אוקיי.
טוב, שמואל. כל טוב, שמואל, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת רונית.
שלום, רונית.
אגיד, לא משנה, אבל אני בת 60. אני רציתי לשמוע ממך, אם יש לך מושג או שמעת על תופעה שהאור שלי צהוב. אני אוכלת פלפלים, השאלה אם זה מהפלפלים.
ודאי.
כל האנשים שרואים אותי כבר העירו לי לא פעם.
אז קודם כל, זה נקרא קרוטינמיה או קרוטמיה, וזה בדרך כלל אופייני לאנשים שאוכלים הרבה גזר. או פלפלים.
אז אני אוכלת פלפלים. פלפלים, כל הצבעים, אני חוגגת אליהם. השאלה אם זה מי זה עכשיו, הצבעות שלי הם בסך הכל בסדר.
עכשיו, תראי, זאת אפשרות אחת, אבל יש גם הבחנות מבדלות. עכשיו, מה שצריך לעשות, זה גם לעשות בדיקות של תפקודי כבד. משום שלפעמים, כשהבילירובין עולה, אז האור צהוב. הלחמיות של העיניים גם צהובות?
לא, לא, לא. זהו, שהבדיקות שלי על פניו בסדר.
והשתן לא צהוב במיוחד.
לא, הכל רגיל, פשוט האור צהוב, הגוון שלו צהוב.
אני הייתי מפסיק פלפלים וגזר למשך... כמה ימים טובים למשך שבוע, שבועיים, ורואים זה משתפר. כי הרבה פעמים שאוכלים בעיקר, יש אנשים שהם אוכלים גזרים בצורה מופרזת, שותים כל הזמן מיץ גזר ומאוד אוהבים גזרים, וזה מאוד אופייני שהאור שלהם מצהיב.
כן, אבל את התוצאות אתה יכול לראות תוך כמה ימים אם אתה...
תוך שלושה שבועות בדרך כלל, זה תוך שלושה שבועות, שבועיים, שלושה, זה כבר מתחיל להתבהר.
הבנתי, ויש
איזה
סכנה בדבר הזה, כאילו?
עד כמה שאני יודע, לא. לא.
Okay.
כי זה לא, זה בניגוד לויטמין A, שאם לוקחים יותר מדי, זה מסוכן. פה זה לא מסוכן.
אוקיי, הרגעת אותי, תודה רבה לך. כן,
בבקשה.
יהיה לך סוף שבוע נעים, ביי, תודה על התוכנית.
כן.
ביי ביי.
כן, צריך לקחת בחשבון... שלאוכל של האוכל, חלק גדול מהמרכיבים של המזון שלנו הם מופרשים או יוצאים דרך האור. הרבה אנשים מכירים את אנשים שאוכלים, למשל מי שאוכל חילבה. יש אנשים שאוכלים חילבה והם מריחים מחילבה, כי החילבה, התבלינים לפעמים מופרשים דרך האור עם הזיעה. עכשיו, אנחנו מזיעים כל הזמן, כלומר, ישנה מפרשה של זיעה, כשאנחנו רצים או כשעושים מאמץ גופני, אז רואים את טיפות הזיעה ממש. אבל ההפרשה של כל מיני חומרים דרך האור, האור שלנו הוא פילטר, שגם קולט דברים, גם דרכו נכנסים דברים, וגם דרכו יוצאים דברים. אבל הוא גם שומר על כך שדברים שלא צריכים לצאת מהגוף, יישארו בגוף, ודברים שלא צריכים להיכנס לגוף, לא ייכנסו לגוף. זאת אחת הבעיות שאנחנו רוצים למשל לשים, להכניס לגוף כל מיני תרופות או חומרים, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, אלא אם שמים ליפוזומים או כל מיני חומרים מיוחדים. זאת אחת הבעיות של קרמים של פנים או של גוף, שלא תמיד חודרים לתוכו. אבל זה כבר סיפור אחר, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה. כן, אני איתך.
מדברת אורה.
כן, אורה.
אני בת 81.
כן. אורה, תסגרי את הטלפון, את הרדיו שלך, כי אני שומע אותך פעמיים.
אוקיי, את הטלפון לסגור?
לא, את הרדיו.
את הרדיו, אוקיי.
כשהרדיו...
אני בת 83.
כן.
בדרך כלל בריאה.
כן.
הזרת שלי נרדמת לי.
אז רק הזרת?
הזרת, כן, והאצבע ליד.
אוקיי, אסירי חשש מליבך, זה לא מהמוח, זה בדרך כלל מהמרפק או משורש כף היד.
אוקיי, אז מה עושים לזה?
תראי, אפשר ללכת לאורתופד, לפעמים הוא יכול לאתר את המקום של הרגישות.
כן.
לפעמים אם תמשכי חזק את הזרת, או יש לך שינויים ריאומטיים בידיים?
לא, אני בריאה לחלוטין.
אוקיי. אז לפעמים זה יכול להיות מהמרפק, הוא יכול לבדוק את זה, הוא יכול להפנות אותך לבדיקה שנקראת EMG, ואפשר כן. לאתר מאיפה העצב מגורה או לחוץ, ואפשר לטפל בזה. אבל מה שלא יהיה, זה לא מהמוח, וזה לא מסוכן.
יופי, אני מאוד מאוד מודה לך, ושיהיה לך שבת שלום.
תודה רבה אורה, שבת שלום.
אוקיי. ביי ביי.
כן, כן, כן. אתם יודעים שלפעמים אנחנו יודעים לפי הפיזור של חוסר התחושה, אם זה בא רק משורש כף היד, או בא מהמרפק, או בא מהצוואר, או בא מהמוח. וכאן, זהו. אוקיי, רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לחירות הזני, אחראי על הדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי על הלייב, לטל אשל שאחראי על השדור ב-103 FM, לבלי הלפרין ב-104.5 FM, לכם המאזינים שהייתם איתי, אני רפי קרסו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שבת שלום, כל טוב, להתראות בשבוע הבא, ו... הלוואי, הלוואי, הלוואי שהשבועים שלנו יחזרו כמה שיותר מהר לארץ. להתראות.